מסכת בבא בתרא דף קס"ד, נתחיל בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. גופה, אמר רב, שטר הבא הוא ועדם על המחק, כשר. ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק, אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים. בזמנם היו כותבים את כל השטרות על קלף. וכאשר אדם רוצה למחוק ולכתוב משהו אחר, גרד את הקלף וכותב מה שהוא רוצה לכתוב. יש לנו הלכה. אם שטר שהוא כתוב ואנחנו רואים שיש שם איזה מחקים, כלומר גרדו וכתבו במקום זה משהו אחר, השטר הזה הוא פסול, כי יש חשש שלאחר שהעדים חתמו, בעל השטר מחק וכתב מה שהוא רוצה. עם זאת, מחדש לנו כאן רב הלכה, אם יש שטר שכולו מחוק וגם המקום שחתימות העדים גם כן מחוקים, ואז האדם הזה חזר וכתב את כל השטר על קלף שכולו מחוק, וגם העדים חתמו על המקום של המחיקה. הרי שזה כשר, פני שחתימות העדים ודאי זה חתימות מקוריות, חתימות אמיתיות, כי הרי בית הדין הולך ובודק את החתימות של העדים, מביא את העדים, שואל אותם, זה חתימות שלכם או לא. אי אפשר שבאדם ימחוק ויחזור ויכתוב חתימות של העדים. אז העדים לא יזהו את החתימה שלהם. אז חתימות של העדים אנחנו רואים שנמחקו, הם יכתבו על המחיקה. ואם כן, כמו שחתימות של העדים הם חתימות מקוריות, נכתבו על המחיקה, גם כל נוסח של השטר כולו, גם כן, אמנם הוא כתוב על גבי המחיקה, אבל זהו השטר המקורי, כי השטר כולו נכתב על המחיקה. ולכן השטר הזה כשר. ממשיך רב ואומר, לכאורה צריך לפסול את השטר הזה שכולו נכתב על המחיקה. מפני שהרי יש חשש, אמנם השטר כעת נכתב על המחיקה, אבל יכול להיות שבעל השטר, לאחר שהעדים חתמו, הוא ילך וימחק את נוסח השטר, ישאיר רק את חתימות העדים, את כל נוסח למעלה ימחק אותו פעם נוספת, ויכתוב כל מה שהוא רוצה. ועכשיו העדים יגידו, כן, זה חתימות שלנו. אבל נוסח של השטר בכלל הוא שינה אותו וכתב משהו אחר לגמרי, ואדם לא ירגיש, כי הוא יחשוב, כן, השטר הזה נכתב על מחיקה. אם כן, לכאורה צריך לפסול כזה שטר, שלא יבוא בעל השטר ויזייף. עונה רב ואומר, אין חשש כזה. מדוע? כי לא דומה שטר שנמחק פעם אחת לשטר שנמחק שתי פעמים. ולכן, כאשר אותו אדם ימחק את כל נוסח השטר, בית הדין יזהה, יראה, הנוסח שכתוב כאן נראה שזה מאוד מחוק. נמחק פה השטר פעמיים, ואילו חתימות העדים, המקום הזה נמחק רק פעם אחת. זה מוכיח שנעשה פה זיוף ויפסלו את השטר. אבל כשרואים את כל השטר והמקום של חתימת העדים, הכל זה באותה רמה של מחיקה, הכל שכבה אחת בלבד של מחיקה, הרי שהשטר הזה כשר. שואלת הגמרא, וליחוש דילמה שדד יותה מקום עדים מעיקרה, הוא מחיק לה. דכי אדר מחיק לה, להי, אבל לה עדי ועדי נמחק שתי פעמים. אמר רביי, כסבר רב, אין העדים חותמי על מחק, אלא אם כן נמחק בפניהם. שואלת הגמרא, ולכאורה עדיין יש לחשוש. אולי אותו האדם המחזיק בשטר, מתחילה הוא יתכנן את כל הזיוף שלו, ואיך הוא יעשה? הוא לוקח קלף חלק. במקום ששם העדים אמורים לחתום, הוא יכתוב משהו וימחק את זה. עכשיו, כל השטר כולו הוא לא נמחק מעולם, רק המקום שבו העדים אמורים לחתום זה מחוק פעם אחת. עכשיו יעבור לשלב השני. הוא יכתוב על כל השטר וגם על המקום שהעדים אמורים לחתום. ואז הוא ימחק שוב פעם את הכל. עכשיו, כל המקום שאמור להיכתב נוסח השטר נמחק פעם אחת. המקום שהעדים אמורים לחתום כבר נמחק שתי פעמים. ועכשיו כל הקלף הזה מחוק, הוא ייגש לעדים ויאמר להם, תחתמו. קודם את כל נוסח השטר על המחק, ועדים חותמים למטה במקום של המחיקה, שנמחק כבר פעמיים. אחרי שהעדים חותמים, הוא ילך וימחק את כל נוסח השטר, ראשי רק חתימות העדים. ויכתוב בשטר כל מה שהוא רוצה לכתוב. כאשר יבוא בית הדין לבדוק, בית הדין רואה שהמקום שכתוב בנוסח השטר נמחק פעמיים. וגם מקום שחתימות העדים נמחק פעמיים. יראה באותה דרגה של מחיקה. הם לא מרגישים שזה פעמיים, רק הם מרגישים שזו אותה דרגה של מחיקה. ואם כן, הם יחשבו שהכל זה בעצם אותו שטר אמיתי. הם לא יודעים שאותו אדם מתחילה ככה תכנן. עונה אביי, רב סובר שהעדים לא חותמים סתם על שטר שהוא מחוק ואומרים בו תחתמו. לא כך. הם יחתמו אלא אם כן כאשר הם רואים שאותו השטר נמחק בפניהם, כלומר מביאים לפניהם שטר. בזמנם קלף זה דבר יקר כמו היום. כלו חומר אז שלא היה להם ניירות, אז בעיקר תמיד כתבו על קלפים, אז ודאי שזה היה מאוד יקר. ואומר להם, תראו, יש לי פה קלף. אתם רואים, הקלף הזה הוא לא מחוק בכלל. אין בו שום מחיקה. רק הוא כתוב, לחוס על הנייר, מה אני עושה? אני מוחק את הכל, ואחרי שמוחק את הכל, אני כותב את השטר מחדש, וגם אתם תחתימו. ממילא אין לחשוש שאולי העדים יחתמו על מקום כזה שכבר מחקו אותו פעמיים. ודאי שלא יקרה, כי הם רואים מראש שהשטר הזה מעולם נמחק עכשיו, הוא נמחק פעם ראשונה. מטיבי, הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר. וניחו שדילמה מחיק לי וכתיב מי דבעי. והבלה הוא ועדיו על המחק. אומרת הגמרא, יש קושיה על רב שאומר שאם השטר עצמו הוא כתוב על המחק, הרי שזה כשר. מחק כלומר, מקום שהיה כתוב ונמחק. מקשה הגמרא עליו, כתוב ברייתא, אם השטר עצמו כתוב על הנייר, דהיינו, על הקלף שלא נמחק מעולם, זה מכונה בשם נייר, והעדים הם כתובים על המחק, כשר. כן לחשוש לזיוף מפני, שברגע שהעדים כתובים על המחק, מה אתה חושב? אולי הוא מחק את העדים וסתם זייף חתימות אחרות, אדרבה, הוא יפסיד מזה, כי העדים לא יכירו את החתימות שלהם, כי זה לא חתימות שלנו. אז לכן מה שהעדים כתובים על המחק, אין בזה בעיה. ולכן זה קשה. עד כאן דברי התנא. שואלת הגמרא, אבל לכאורה לפי דברי רב יש לחשוש, שמה יעשה אותו אדם, בעל השטר? הוא ילך וימחק את כל נוסח השטר שהיה כתוב על הנייר, על הקלף החלק הזה, ויכתוב מחדש. כשזה יגיע לבית הדין, בית הדין יגיד, רב אמר לנו, ששטר שנכתב על המחק, אבל גם העדים כתובים על המחק, חידש רב שזה כשר, ויבואו להכשיר, והם לא יודעים שזה לא נכון. כאן השטר מתחילה נכתב על נייר, על מקום שלא היה בו שום חק. עכשיו, לאחר שהוא קיבל את חתימות העדים, אז הוא מחק אותו. אלא מכאן לך הורה ראיה, שבאמת, אם השטר כתוב על המחק, הוא לעולם פסול, אפילו אם גם חתימות העדים על המחק. השטר חייב להיכתב בצורה כזאת שזה לא, אין שם שום מחיקה, שום גירוד בקלף. חייב להיות רק על הנייר בלבד, זה כשר. וכן, מכאן הוכחה נגד דברי רב. עונה הגמרא, דחת והכי. אנחנו סהדי חתמנה על מחקה, ושטרה כתב על ניירה. אומרת הגמרא, אם העדים האלו, רק החתימות שלהם זה על המחק, אבל השטר עצמו כתוב על הנייר, כלומר קלף שמעולם לא נמחק, העדים צריכים לכתוב את זה בתוך החתימה שלהם שמה, שאנחנו בלבד חתימתנו על המחק, אבל השטר כולו נכתב על הנייר, על דבר שלא נמחק. אם הוא ילך וימחק את זה, ויכתוב משהו חדש, בית הדין יראה, יגיד לו, העדים כתבו שהשטר יכתב לא על המחק. שאת הגמרא דחד והכה. אם לתחת גייז לה, אי עילאי מחיק לה, דחד ובין סהדה לסהדה. מתגמר, איכן העדים כותבים שאנחנו חתמנו על המחק, ואילו השטר עצמו נכתב על גבי נייר על קלף שאינו מחוק. אם יכתבו את המילים האלו מתחת לחתימות שלהם, הרי יש חשש שהמחזיק בשטר יחתוך את אותם המילים, את אותה השורה, ואז בית הדין יחשוב שאכן גם החתימות וגם השטר נכתב על המחק. ואם תאמר לי שהוא, שהעדים האלה יכתבו את המילים האלו, את המשפט הזה, מעל החתימות שלהם, הרי כמו שהוא מוחק את כל נוסח השטר, הוא ימחק גם את השורה הזו, וככה בית הדין יחשוב שהשטר וחתימות, הכל יהיה על המחק, וזה קשר לך הוא רק כדעת רב, אז אם כן לך הוא הפתרון הזה הוא לא טוב. עונה הגמרא דקד ובין סהדה לסהדה. העדים האלו, בין חתימה של עד אחד לחתימה של העד השני, שם הם קודמים את המשפט הזה, שאנחנו חתמנו על המחק, אבל השטר כולו היה על הנייר, לא היה שם משהו מחיקה. ממילא אם יבוא אותו אדם למחוק את אותו המשפט, הבטנים יראו, יש פה רווח כזה בין חתימה של עד אחד לעד שני, למה יש פה רווח כזה? אלא ודאי שמחקת פה משפט ויפסלו את השטר הזה. יחי אם אספה הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול. אמי פסול, החנמי יכתבו אחי, אנחה סעדי חתם על נייר השטרה על מחקה. השתנמי מה אמרת? מוחק וחוזר ומוחק. האמרת אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים. מתגמרפי דבריך שיש תיקון על ידי שהעדים יכתבו מפורש מה שהם עשו. היה פה כתבנו על חתמנו על המחק וכדומה. אם ככה, איך תסביר את הספר של הברייתא? כתוב אם היה להפך, השטר עצמו, הנוסח כולו, היה כתוב על מחק. ואילו העדים חתמו על הנייר, על המקום בקלף שהוא לא נמחק מעולם, השטר הזה פסול. למה פסול? כי יש חשש שהיה פה נוסח של שטר אמיתי, ואותו אדם שקיבל את השטר לאחר שהעדים חתמו מחק וכתב כל מה שרצה, לכן השטר הזה פסול. לפי דבריך, למה פוסלים כזה שטר? הרי יכולים העדים שמה, בחתימות שלהם, להוסיף משפט. אנחנו חתמנו על הנייר, חתמנו על קלף שהוא לא מחוק, נקרא נייר. אבל הנוסח של השטר כולו, הוא באמת היה כתוב על המחק. ולכן זה לא זיוף. למה לא עושים כך? למה לא מכשירים שטר כזה? אם תאמר לי שאנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו חוששים שאולי, נכון, השטר עכשיו באמת נכתב על המחק והעדים חתמו על הנייר. אבל לאחר מכן המחזיק בשטר, מה יעשה? אחרי שהוא קיבל את השטר לידיו, הוא ימחק את כל נוסח של השטר, ויחזור ויכתוב מחדש כל מה שירצה, לכן אתה פוסל אותו? לא. הרי אתה אמרת שיש הבדל בין שטר שנמחק פעם אחת, שטר שנמחק פעמיים. נמחק פעמיים, רואים אותו יותר מגורד, יותר דק. אז מכן מן הבא, אנחנו נבחין פה. עונה הגמרא, הנה מילי אחד יחתים מסעדי המחקה, אחד לחתי מסעדי המחקה, אלא נערה לידיע. את הגמרא, איך ניכר אם המקום הזה ימחק פעם אחת או פעמיים? כאשר העדים עצמם הם חתומים למטה, ואותו מקום ימחק רק פעם אחת. ואילו הנוסח של השטר, רצינו למעלה לחשוש, אולי לאחר שנכתב על המחק, חזר מחק אותו וכתב פעם שנייה. אם אלא אתה יכול להשוות, אתה רואה כאן, תסתכל איך זה נראה כאן המקום של חתימת העדים, מחיקה דקה. ואילו כאן הנוסח של השטר מחוק הרבה מהעובי שלו נמחק. אז מה אתה יכול להבחין? אבל אם יש לפה חתימות של העדים על הנייר, מקום לא נמחק מעולם. ונוסח השטר עצמו נמחק פעם או פעמיים, אתה לא תוכל להבחין? מחוק, מחוק. איך יהיה לך מקום להשוות ולדעת? שואלת הגמרא, וליתי מגילתה אחריתי, ולמחוק ולדמי, לדמי מחקה דה המגילתה, למחקה דה המגילתה. ואת הגמרא עדיין, מה הבעיה? אתה רוצה להשוות, אם תמחק פעם אחת או פעמיים, תיקח איזה מגילתה, כלומר תיקח איזה קלף אחר, תכתוב עליו פעם אחת ותמחק. תשווה את זה לאותו שטר. אם תראה שזה דומה, אז כנראה שגם השטר נמחק רק פעם אחת. אם תראה שזה השטר ההוא מחוק הרבה, אז כנראה שזה באמת מחק פעמיים ותפסול את השטר. עונה הגמרא, יש הבדל. לא כל שטר המחיקה בו היא דומה למחיקה השנייה. יכול להיות שהשטר הזה מחקו בו פעם אחת, זה דומה לשטר השני שמחק שתי פעמים. אפשר להשוות, כל שטר יש לו את התכונות שלו בצורת המחיקה. זה לא דומה, אפשר להשוות אחד לשני. שואלת הגמרא, ולקבלה לחתימות ידה לסהדה בבית דינה, ולמחוק ולדמי. שואלת הגמרא, עדיין, למה אתה פוסל שטר שנכתב על המחק ועדיו על הנייר, בגלל שאתה לא יכול להשוות? הנה, ניתן לך פתרון איך אפשר להשוות. באותו השטר עצמו. דבר ראשון, לקבלה לחתימות דסאדה. מה הכוונה? תיקח את החתימות של העדים, תביא את העדים שיאשרו שכן זה חתימת ידם, תאשר זה חתימות ידם. עכשיו תעבור לשלב הבא. תמחק את החתימות שלהם ותכתוב. ותראה, אם זה דומה לנוסח של השטר, אז אם כן מוכח שהשטר באמת לא נמחק פעם שנייה, כי זה דומה לזה. אבל אם תראה שיש שינוי, אז זה מוכח באמת שהנוסח של השטר נמחק פעמיים, ולכן זה לא דומה לחתימות של העדים שנכתבו פעם שנייה לאחר המחיקה. דומה לשטר הזה, פסול. אמר רב הושעיה, אינו דומה נמחק בין יומו, נמחק בין שני ימים. בלי שיהיה, אמר ברמיה חיישינן לבדין טועים. תראה, רב הושעיה, יש הבדל. גם אם בית הדין ימחק חתימות העדים ויכתוב מחדש, אתה יכול לראות שינוי בין הכתב כאן לבין הנוסח של השטר. ובאמת הנוסח של השטר נמחק רק פעם אחת. ואתה תפסוד את זה בטעות, תגיד, זה לא דומה וזה לא נכון. מה שזה לא דומה, יש הבדל בין מחיקה שנכתב עליה באותו היום, לבין המחיקה של השטר שיכול להיות שהיא נמחקה הרבה זמן לפני הכתיבה של השטר עצמו. אז לכן מלא, זה לא דומה לחתימות של העדים. לכן אי אפשר להכשיר כזה דבר. את הגמרא, אז מה הבעיה? אז גם בית הדין מה יעשה? ימחק את החתימות של העדים, ויחכה יום או יומיים, ואז יכתוב את מחדש חתימות העדים, ואז נוכל להשוות, לראות האם באמת הנוסח של השטר דומה, סימן שזה נמחק רק פעם אחת, ואם לא דומה, סימן שהשטר נמחק פעמיים. אמר בירמיה, נכון, אפשר לעשות כזה דבר, אבל לא כל בתי הדין יודעים לעשות כך, ומלא יבואו לטעות, ולכן קבעו חכמים, שאם נוסח השטר נכתב על המחק, ואילו חתימות העדים על הנייר, הרי שהשטר הזה הוא פסול. רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושה וכולי, השיב רבי לדברי רבי חנינא בן גמליאל, והלא אינו דומה זמנו של זה, זמנו של זה. פשוט, מלאך שנה מונין לו שנה, שתיים מונין לו שתיים, מקושר, מלאך שנה מונין לו שתיים, שתיים מונין לו שלוש, וזמנין די עזיף מיניה זוזה במקושר, ומתרמלה זוזה בני בני ופרעלי. ואמר לי, הב לי שטרי, ואמר לי, ארכס לי, וכתב לי תברה, חימתי זמני, משווה לפשוט, ואמר לי, הנה, השטר די עזבת מיני, כסבר, אין כותבין שובר. למדנו במשנה, שהיו כותבים שני סוגים של שטרות. שטר אחד נקרא מקושר, דהיינו, היו כותבים כמה שורות, לאחר מכן תופרים, ושוב כותבים כמה שורות, ושוב תופרים. בשטר כזה חייב להיות החתימות מבחוץ, כלומר הופכים את השטר ומאחורה חותמים העדים. לעומת זה, בשטר שהוא רגיל, שטר פשוט כמו השטרות שלנו, העדים חותמים באותו הצד שכתוב כל הנוסח של השטר. מה הדין, האדם הפך, ובשטר מקושר הוא כתב את זה, העדים חתמו באותו הצד שהנוסח של השטר כולו כתוב, תנא קמא אמר שזה פסול, נגד תקנת חז"ל. ואילו רבי חנינא בן גמליאל אומר, זה כשר, למה? אמנם הוא מקושר, אבל הרי אפשר לפתוח את התפרים ולעשות אותו כמו שטר פשוט. חייב, על פי שהעדים חתמו מבפנים, הרי כמו שטר פשוט שהעדים חותמים מבפנים, זה בסדר. לכאורה הדברים צודקים. והגמרא דברי רבי יהודה הנשיא בברייתא שאומר, לא נכון, זה פסול, ומדוע? אומר, הרי יש הבדל בתאריכים. היום אנחנו כולם יודעים שאדם שכותב שטר, כותב את זה לפי התאריך של בריאת העולם. ככה היהודים עושים. הגויים עושים גם כן מספר אחר, מספר לועזי. אבל זה משהו שעושים אותו בכל מקומות בעולם, אותו תאריך. לעומת זה, בזמנם, כל מדינה ומדינה, כל מחוז ומחוז, היה לו מלך, והיו כותבים בשטר שזה נכתב לשנות מלכותו של המלך. בשנת 3 על מלכו, בשנת 4 על מלכותו, וכן על זה הדרך. עכשיו נשים לב. בשטר פשוט כותבים בפועל תאריך אמיתי. אם שנה ראשונה למלכותו, כותבים שנה ראשונה. שנה שנייה, כותבים שנה שנייה. בשטר מקושר היו נוהגים אחרת. היו תמיד מוסיפים שנה. אם שנה ראשונה למלכותו של המלך, היו כותבים שזה שנה שנייה למלכותו של המלך. כאילו איחול, מחלים לו שהוא יהיה עוד שנים וכדומה. עכשיו בוא נשים לב. אומר רבי יהודה הנשיא, יש חשש לתקלה עצומה. אם אתה תכשיר שטר שהוא מקושר, לעשות אותו כמו שטר פשוט. מה החשש? הרי בשטר מקושר, בוא נאמר שזה היה בשנה ראשונה למלכותו, האדם הזה הלווה הלוואה. כתבו, שזה היה בשנה שנייה. צריך להחזיר לו את הכסף עוד חודשיים. בעוד חודשיים כאשר הלווה הזה יחזיר את הכסף, יאמר לו המלווה, תודה רבה שחזרת לי, אבל אני מצטער, השטר נאבד לי. אבל אין לך מה לחשוש. אני אכתוב לך שובר, או יש אומרים שובר, אני אכתוב לך שובר שאתה פרעת לי את החוב. הוא יכתוב לו כזה שטר, יכתוב לו היום תאריך, שנה ראשונה של המלך, כך וכך, ושטר שהוא מחזיר את הכסף. ואז לאחר מכן, בעוד שנה, יוציא אותו המלווה את השטר המקושר, שהעדים חתמו בפנים, הוא יפתח את הקשרים, ושם כתוב שבשנה השנייה של המלך הוא ילווה לחברו כך וכך. כשזה היה מקושר, לא הייתה בעיה, כתבו שנה שנייה והתכוונו שנה ראשונה. אבל כשהוא פותח את הקשרים, פותח את התפרים, והוא, רואים כשכתוב שם שזה שנה שנייה, המלך חושבים שהשנה הזאת הוא ילווה לאדם הזה, וזה לא נכון, לפני שנה הוא ילווה לו. כאשר יבוא אותו הלווה, ויוציא שובר, יגידו, שילמתי לך את הכסף. יגידו, כן, זה השנה שעברה. אבל עכשיו זה הייתה עוד הלוואה חדשה. כי כשיש שטר פשוט, כתוב בו שנה שנייה, כוונה היא שנה שנייה אמיתית. ואם כן, יש פה תקלה. אם אתה תאמר לי שעדים בגט מקושר חייבים לחתום אך ורק מאחורה, אם כן, כאשר האדם הזה יוציא את אותו השטר, שכתוב בו שנה שנייה, אבל העדים חתומים מאחורה, אני אגיד לשאר, אה, אדוני, זה מקושר. כשכתוב שנה שנייה, כוונה שנה ראשונה, זה הלוואה של שנה שעברה, הוא לא יוכל לרמות. אבל אם תכשיר בשטר מקושר שהעדים חתמו בפנים, הוא יפתח את התפרים, ושכתוב שנה שנייה, מה הוא יגיד? זה שנה ראשונה, זה שנה שנייה באמת, סליחה, שנה שנייה באמת, למה? כי הוא יאמר שהשנה הזאת זה שנה שנייה כרד שטר פשוט, כי העדים הרי חתומים בפנים. לכן רבי אומר, חייבים אנחנו לעשות. שטר מקושר, העדים חייבים לחתום מבחוץ. אם חתומים בפנים זה פסול, כדי שלא יגיע עדי רמאות. זאת טענת רבי נגד רבי חנן גמליאל. אומרת הגמרא, אבל רבי חנן גמליאל, מה משיב על כך? הוא סובר שלא כותבים שובר. כלומר, אם יבוא מלווה ויאמר, מה אני אעשה מצטער? עבד לי שטר חוב שאתה כתבת לי, שהתחייבת לי. יגיד לו, אדוני, אני לא משלם לך את הכסף. אבל הוא יגיד לו המלווה, אבל אני אכתוב לך שובר. הוא אומר לדוני, אני לא חייב לשמור את השובר כל החיים. ולכן מלא, לפי דעת רבי חנן גמליאל, שאין חשש שלא קודם שובר, מלא אין חשש לקיים תקלות. לכן הוא לפי שיטתו, התיר והכשיר את השובר הזה, את המקושר הזה, שהעדים חתום בפנים, כי לפי דעתו, אין חשש לתקלות. ומי בקיר רבי במקושר, וההוא מקושר דעתה לחמד רבי, אמר רבי שטר מאוחר זה. ואמר זוין לרבי, כך מנהגה של אומה זו, מלך שנה מוני לו שתיים, שתיים מוני לו שלוש. ותד שמעה מזונין, סברה. בקשה הגמרא, וכי ריבי בקי בדברים האלו, שבמקושר תמיד מוסיפים למלך עוד שנה נוספת, ולכן מכוח זה יוקשר רבי חנן גמליאל. והרי פעם אחת הגיע שטר כזה לפני ריבי, שטר מקושר. והיה כתוב שמה, תאריך של שנה הבאה. אז ריבי אמר, מה זה, זה שטר מאוחר. אמר לו זונין, לא, ככה המנהג של האומה הזו, שהם, העם הזה ככה עושים, תמיד מוסיפים עוד שנה למלך. ובעקבות זה, כיוון שראו חכם שיש אומה שככה נוהגים לעשות, אז כיוון שרצו לעשות כל מיני שינויים, שיהיו הרבה הבדלים בין שטר מקושר לשטר פשוט, הוסיפו גם את התנאי הזה. שטר מקושר עושים לו את השינוי שכותבים שנה אחת נוספת. אז כן רואים מכאן שרבי עצמו לא היה בקי בדברים האלו, אז איך כאן הוא מקשה קשות רבי חנן גמליאל? עונה הגמרא אמת, בתחילה הוא לא ידע. אחרי ששמע את הדבר הזה מהחכם הזה שנקרא זונין, אז הוא קיבל את זה. ההוא שטרה דאבה כתיב בשנת פלוני ארחן. אמר בחיינה, ייבדק, אימתי עמד ארחן בהכנותה. ודימה דרך מלכותה, אמר שהיה בה כך מנהגה של אומה זו. שנה ראשונה קוראים לו ארחן, שנייה קוראים לו דיגון. אומרת הגמרא, היה שטר אחד, שהיה כתוב פה, בשנת המלך פלוני ארחן. מה זה ארחן? כלומר שהוא ראוי למלוכה, זה נקרא ארחן. אריך, כלומר ראוי. אבל לא כתוב באיזה שנה, שנה ראשונה, שנה שנייה. אמר בחיינה, יבדקו מתי מלך אותו המלך הארחן הזה, ועל ידי זה נדע מאותה שנה, זה השטר. שואלת הגמרא, מה הקשר? אולי מה הכוונה ארחן? שהוא יריך הרבה שנים במלכותו. אמר שהיה לא, ככה מנהג של האומה הזו. שנה ראשונה שהמלך עמד קוראים לו ארחן, כלומר ראוי למלוכה. שנה שנייה קוראים לזה דיגון, בשפה שלהם זה נקרא שתיים. ולכן אם כתוב ארחן, הכוונה היא שנכתב בשנה הראשונה של המלך. שואלת הגמרא, ודין מעבורי עברוך ועדה הוקמו, אולי המלך הזה סילקו אותו מהמשרה שלו, ושהוא פעם מלך פעם שנייה, כשקראו לו ארחן, זה הכוונה בפעם שנייה שמינו אותו. אמר בירמיה, הוא ארחן דיגון קראו לה. אם סילקו אותו משרתו וחזירו אותו שוב, אז קוראים לו ארחן דיגון. כלומר, הוא ראוי למלוכה, אבל זה כבר פעם שנייה שהוא מולך. תוסות כותבים שזה לא מלך ממש, כי אם כן, זה לא רגילים לסלק מלך מלכותו. תוסות אומרים שצריך לומר מישהו שהוא ממונה. מצד שני צריך לשאול על דברי התוספות. אם ככה, הרי אדם שהוא מונה לא מונים למלכותו, לא מונים את השנים של השטרות רק למלוכה. כנראה הכוונה של התוספות היא, כמו שאומרים היום, ממלא מקום. כל זמן שעדיין לא התמנה מלך רשמי, אז מנים תקופה מסוימת ממלא מקום. וזה יכול לקרות פעמיים. תנו רבנן, הרי נזיר, סמכוס אמר, הנה אחת, דיגון שתיים, טריגון שלוש, תטריגון ארבע, פנטיגון חמש. אדם שאמר הרי נזיר, הנה, הכוונה שהוא נזיר פעם אחת, נזיר 30 יום. אם הוא אמר נזיר דיגון, כוונתו שהוא נזיר פעמיים, 60 יום. טריגון שלוש פעמים, 90, טריגון 4, 120, פנטיגון 5, קנאי 150 יום. כל נזירות שהוא מסיים, מביא את הקורבנות זירות, ואז ממשיך הלאה את הנזירות הבאה. תנו רבנן, בית עגול, דיגון, טריגון, פנטיגון, אינו מתאמה בנגעים. טריגון מתאמה בנגעים, מנה הנמילה, תנו רבנן. למעלה אומר קיר, קירות שתיים. למטה אומר קיר, קירות שתיים, הרי כאן ארבע. אם יש בית שיש בו נגע צרעת, הרי שהוא נטמע. אבל אומר לנו התנה, אם יש בית שהוא עגול, אין בו בכלל זוויות, או בית שהוא דיגון, שיש בו רק שתי זוויות, או טריגון, שיש בו שלוש זוויות, או פנטיגון, שיש בו חמש זוויות, אינו מתאמה בנגעים. אבל אם טריגון רק בית שיש בו ארבע זוויות, מרובע, דהיינו, רק הוא מתאמה בנגעים. ואתה גמרא, מניין הדבר הזה? כתוב הפסוק, וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, כתוב שם רבים. הפסוק מסיים, או אדם דומות מראהן שפל מן הקיר, לא כתוב מן הקירות. אז אם כלם בהתחלה פתח בקירות, גם ההמשך כתוב שמה, ושב הכהן וכולי, ורב הנה פסל נגע בקירות הבית. למה לא אמר קיר כמו שאמר למעלה? אלא בא לומר לך קירות, קירות, שדווקא כאשר יש ארבע זוויות, רק אז הם יכול להתאמה בנגע הצרעת. היום קושר דעתה לקמדי רבי, ואמר רבי, אין זמן בזה. אמר רבי שמעון ברבי לרבי, שמה בין קשרה מובלע, פליה וחזיה. הדר חזה ברבי בבישות. אמר אליו ענה כתבתי, רבי יהודה חייתה כתבי, אמר לקלך מלשון הרע הזה. אומרת הגמרא, היה גט מקושר שהגיע לפני רבי, ואמר רבי, מה זה, לא כתוב פה תאריך. אמר לו רבי שמעון הבן שלו, אבא אולי בין התפרים שמה הוא כתוב. פתח אותו את התפרים וראה מה כתוב שמה. הסתכל רבי בכעס על הבן שלו בשמעון ברבי. אז אמר לו, אני כתבתי את זה. למה רבי סובר שלא כדאי לכתוב גט מקושר, כי יש שם כל מיני הלכות, זה יכול אדם לטעות. אמר לו, אני כתבתי את זה. יהודה הייתה כתב אותו. אמר לו, תעזוב לשון הרע, מה אתה מדבר? מה אכפת לך? תגיד, אני לא עשיתי, וזה הכל. כאן לומדים שאדם לא ידבר לשון הרע, אפילו כשאדם רוצה לנקות את עצמו. זמנין הבא יתיב קרמה וקרא פסיר סדרה בספר תהילים. אמר רבי, כמה מיושר כתב זה? אמר, אלא מנה כתבתי? יהודה הייתה כתבה. מה לקלך מלשון הרע הזה? בשלמה אתה מכה לשון הרע, אלא אחר מה לשון הרע עיקה, שונדה רב דימי, תנה רב דימי, אחוה די רב ספרה. העולם מספר אדם טובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. בתגמרא מעשה פעם אחרת, רבי יהודה הנשיא, סיים איזה ספר אחד מתוך ספר התהילים, ואמר, כמה הכתב הזה של ספר התהילים הזה, יפה, היו כותבים תהילים בכתב יד. אמר לו, רבי שעון הבן שלו חשש שהוא מסתכל עליו שהוא כתב אותו. אמר לו, לא, אני כתבתי אותו. יהודה חייתה, הוא כתב אותו, הוא יש לו כתב כזה יפה, הוא כתב אותו. אמר, תעזור אותך מלשון הרע. אמר, שאתה גמרא, למה נקרא לשון רע? בשלמה בסיפור ראשון, טוב, זה היה דבר רע שהוא כתב את הגט מקושר. אבל כאן הוא סיפר בשבחו שיש לו כתב יפה. למה נקרא לשון הרע? אמרת, הגמרא, כן, ככה אמר דימי, אחיו של רב ספרה, אדם לא יספר שבחו של חברו, מתוך זה מתגלגל, יספר דברים רעים שלו, אומר, כן, הוא טוב בזה, אבל חוץ מזה שלא בסדר. תפסיק לדבר לאחרים. אמר אמרה במראה, שלוש עבירות אין אדם מצוין מהן בכל יום, הרהור עבירה, ועיון תפילה, עיון תפילה, כלומר אדם מתפלל, הוא אומר, עכשיו בדרך שבו ישמע תפילתי, למה אני התפלתי כזה טוב, מי אנחנו, כמה שנתפלתו, שמה מגיע לנו שנקבל שכר על זה. ולשון הרע, שון הרע סקלתך, ממש עבירה אדם מדבר לשון הרע, חס ושלום, אלא אבק לשון רע, כמו הסיפור מקודם, שאדם מכוון לדבר דבר טוב, אבל יכול להישמע מזה דבר לא טוב. אמר ביהודה מרב, רוב בגזל, רוב אנשים מכשלים בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרע. בלשון הרע סקעתך, איזה עבירה מה שייתכן שהם עוברים על זה, אלא אבק לשון הרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.